שלום וברכה, ערב טוב, אנחנו ממשיכים בפירוש ההגדה, ואחרי מה נשתנה, ההגדה מציינת מעשה, מעשה ברבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר, רבי בן עזריה, ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק, והם מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. הגדולי, מעורי, תורה שבעל פה, מתכנסים בבית ומספרים ביציאת מצרים, שתי דגשים אומר המהר"ל, קודם כל זה לא בבית המדרש, נכון? זה לא מפגש, לכך אמר שהיו מסובים בבני ברק, ואם היו לומדים, לא היו לומדים בבית המדרש. לא היו לומדים בבית המדרש. סליחה, ואם היו לומדים, היו לומדים בבית מדרשם. זה הלשון. המהר"ל מצביע על כך שהכינוס של גדולי העולם, של התלמידי החכמים היקרים הללו, הוא דווקא בבני ברק ולא בבית המדרש. ולימוד הוא בבית המדרש. דבר שני, לא היה להם צער יום טוב, כי מחיבוב המצווה היה הזמן קצר להם מאוד, עד שלא הרגישו, עד שעלה עמוד השחר. אז יש פה איזה עולם הפוך. גם מעשה כזה שיושבים מספרים ביציאת מצרים, גם כל הלילה, מצד אחד. מצד שני, זה בבני ברק ולא בבית המדרש. ונקודה נוספת זה שהתלמידים צריכים לעורר אותם על זה שהגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. זה בדרך כלל צריך להיות הפוך. התלמידים מקפידים חלילה יותר מהרבנים על קריאת זמן, על זמן קריאת שמע. איך זה מסתדר? מה הכוונה במעשה הזה? כיצד הוא תורם? אנחנו במפגש שלנו עם פסח ועם תורה בכלל, אז המושג חירות נראה בינינו אחרת, נראה בינינו קצת שונה. אבל המעשה הזה מלמד שגדולי תורה שבעל פה עוסקים במציאות הזאת של סיפור סיפורים בליל החירות שלנו. במפגש שלנו עם הגאולה. יש לנו בנו איזה בוז מובנה כלפי המושג סיפור. בבית המדרש קצת יש איזה נמיכות קומה כלפי המושג סיפור. תורה היא מלשון הוראה, והלכה היא מלשון הליכה. והמציאות הזאת של תורה זה שכל. והשכל הוא זה שמדריך את החיים, והוא לוקח את החיים למקום חדש. סיפור זה מלשון למנות, לספור. זה איסוף של המון 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 פרטים. המון פרטים ביחד. והמושג, הסלנג שלנו, מי שאומרים למישהו שהוא מספר סיפורים, הכוונה שהוא מדבר דברים שהם לא מלאי דעה, הם לא באמת מלאי כישרון, להדריך את החיים למקום טוב יותר. סיפורים, סיפורים זה משהו שהוא מצטרף, שהוא איזה תוספת, איזה משהו כמותי. החירות של הלילה הזה, מלמד המהר"ל מכוח המעשה הזה, שהמציאות של האדם לראות בכלי הזה של הסיפור שותף להגדילה הרוחנית שלו. לא של אדם שמחבב סיפורים, לא של אדם שמספר סיפורים. גדולי מאורות התורה שבעל פה מתכנסים בבית, לא בבית המדרש. הם מתכנסים בתוך המפגש הזה של ליל הסדר שלהם, ומה שהם עושים זה שהם מספרים סיפורים. ומתגלה בעצם שהקשר בינינו לחיים הגדולים שאנחנו מבקשים לחיות, הוא לא עובר רק דרך בית מדרש. הכל מתחיל מבית מדרש. הכל מתחיל מתורה. הכל מתחיל, אומר המהר"ל בכמה מקומות, ביצירת שכל של תורה. שיש הנהגה רוחנית כזאת שמדריכה את החיים, ככה החיים נבנים. מצד אחד. מצד שני, בליל החירות שלנו, המצווה היא לספר ביציאת מצרים. סיפור ולא לימוד, בבני ברק ולא בבית מדרש. יש איזה רגע כזה שהחירות, שהגאולה הזאת מופיעה על כולנו, ואנחנו מסוגלים לעסוק בשלמות, לא רק דרך הכלים המובחרים ביותר בצדדים האנושיים שלנו, בשכל, אלא גם דרך סיפור, גם דרך כלים אחרים, כלים ששייכים קצת יותר לממד הזה של מדמה, של החיים עצמם. בשביל לספר סיפורים טוב, אתה צריך להיות עשיר בדמיון. עשיר בברכה כזאת, שמנהיגה את החיים, שמדריכה אותם, שמציירת, ולא רק מבינה, וזה כישרון. המציאות של שלמות שלא מופיעה רק בשכל, היא קיימת בחיים שלנו בצורה עקבית תמיד. אנחנו לא רק לומדים תורה, אנחנו גם מתפללים, ויש תורה ויש עבודה שבלב. ועבודה שבלב היא תפילה. המציאות הזאת של תפילה היא חינוך לכך שהתובנות הגדולות של השכל, של עמיתת ההכרות של השכל, חשוב מאוד 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 שהם יהפכו וייצרו הרגשות טובות, הרגשות מרוממות, הרגשות שמדריכות את החיים במקום טוב, מקום עבודה שהיא ליבית. בבית המקדש הדבר הזה היה שלם. בית המקדש היה קיים, היו פתוחים שערי תפילה. וכיוון שנחרב בית המקדש, אז שערי תפילה נסגרו. המהות של בית המקדש, ירושלים, ירושלים היא נקראת צוואר, מגדל דוד צוואריך, המהר"ל מסביר בכמה מקומות את התפקיד של הצוואר. יש תובנה שכלית, יש שכל שמדריך את החיים, שמצביע על המיטות של החיים, יש לב, רגש, שהוא מרכז האישיות. זה לא רק רגש, זה מרכז הבקרה האנושי. שאדם מצליח להכניס תובנה לתוך המרחב חיים הזה, אז הוא מניע את החיים שלו מחדש. מה שמחבר בין הרגש לבין הלב, זה הצוואר הזה. זה המדמה. זה היכולת לתרגם תורות ושכלים ומציאות עליונה של הדרכת החיים ליצירה של חיים, לתנועה של חיים. זה קיים בנו בצורה מובנית בעבודת השם שלנו. הכוזרי קורא לתפילה פרי היום. מה הכוונה פרי היום? אין פירות בלי תפילה. אין פירות בלי תפילה. ודאי שאדם מתפלל צריך ללמוד תורה. אבל ודאי שאדם שלומד תורה צריך לדעת להתפלל, צריך להשקיע במרחבים הללו של עבודת הלב. למה? כי היכולת לתרגם את השכל לתנועות חיים נוספות, זה חלק מעבודת השם שלנו. נחרב הבית, שערי תפילה ננעלו, בליל הסדר, ביום הגאולה הזה שאנחנו נגאלים מכל הצמצום שלנו, ליל ההולדה הזאת שלנו כאומה, מתחדשים בנו הכוחות הללו. לספר סיפורים בצורה שהם לא סותרים, הם לא זולים אל מול המציאות הנמוכה, הגבוהה הזאת של השכל. הם לא סותרים את השכל, הם נולדים משם. הרב באורות התחייה מזכיר כמה פעמים שספרות של קודש ביכולות שלה לגאול את העולם. שתקום ספרות כזאת, והיא תקום, אומר הרב, ספרות כזאת, שהיא מסוגלת מתוך ספירת אותיותיה של תורה. ככה נראים סופרים, ומלא שאיפות החיים שלהם, הם מקודשות, והם מלא ערעורי תשובה ורצון לתקן, שקומו סופרים כאלה, שמתוך רצון שהקודש הזה והשכל הזה שבית המדרש, הוא יהפוך לסיפור חיים, עם ישראל יגאל. הספרות תגאל את עם ישראל ביום שיקומו לנו מכונות, מכונים כאלה, אנשים כאלה. את החלום הגדול הזה, בליל הסדר אנחנו פוגשים. איפה פוגשים את זה? אומר המהר"ל, בבית, בבני ברק. יש משהו בבית שיודע להפוך שכל תורה לסיפור של חיים. יש משהו במרחב הביתי הזה. זה החלום של כולנו. הסיפור של קדושה. מה החלום הגדול של קדושה? זה לקחת את המציאות הזאת של בית המדרש אל החיים, אל הבית. לאפשר לקודש ולחלומות שאנחנו פוגשים פה, בצל החבורה היקרה, בצל כוח הציבור, בצל הסדרים הלימודיים, בצל הקשר בין רב לתלמיד, נכון? לקחת את זה לתוך החיים, אנחנו ערב בין הזמנים. זה החלום הגדול, שבית המדרש יצרו את הלבבות, צור במרבנה נקרא תלמיד חכם. הנביא דצריבה, שהתורה נצרבה בו בצורה כזאת, שהמקום הוא לא לבדו גורם, הוא מסייע המקום. אבל התורה נמצאת בעזרת השם לאט לאט בתוכו. ואז הוא מסוגל לקחת תורה ממקום לבית. ודאי שאדם לומד בבית כנסת, בבית מדרש, זה אחרת מאשר ללמוד בבית. אבל סיפור של חיים, אומרת ההגדה, אומר המהר"ל, זה נמצא בבני ברק בכלל, הם לא נמצאים בבית המדרש. הם לא נפגשו שם ללמוד. לא היה שם סוגיות וחקירות הלכתיות. אומר המהר"ל, הם סיפרו סיפורים. סיפורים של חיים. בית יש בו את היכולת הזאת. כשאדם מביא תורה הביתה, אז יש בו את היכולת הזאת לקחת את השכל ממקום של תובנה למקום של חיים. נכון? מי לא אוהב להגיע לימי חמישי בבתי הרמים? מי לא אוהב לבקר איזה אברך בשבת או באמצע שבוע? אוהבים, למרות שהאוכל בישיבה משתפר, ברוך השם, ולא בטוח על איזה מטבח טיפול. יודעים ושאל, לא יודעים ושאל. למה זה משהו שמדגדג לנו בקצות האצבעות, להגיע למקומות הללו, לבתים, מה יש בבית? כאילו? מה? יש תורה של בית, יש תורה של בית מדרש, אומר המהר"ל, ויש תורה של בני ברק. יש תורה שצרובה בקירות. בבית העיסוק הוא לא תמיד, בעזרת השם גם הרבה לימוד תורה בבית, בהחלט, אבל בבית העיסוק הוא לא תמיד בסוגיות, או באמירת ההלכות, בצד הגלוי שלהם, יש הרבה הלכה, יש הרבה תורה בבית, ודאי, ודאי, אבל יש תורה של בית, יש תורה טבעית כזאת, שהמציאות הזאת של הבית מדברת, איך מושכים תורה לבית, זה הגעגוע שלנו. אדם רוצה להגיע לאיזה בית של תורה, לפגוש משהו, אז בחלום שלו, הציפייה שלו, זה לזהות שם איזה משהו שתורה מתלבשת מעבר לשכל, בחיים, בהתייחסות, באמירות הקטנות, באיזונים של החיים. וזה, לשם אנחנו נגלים. המציאות הזאת של סיפור היא יכולה לרומם, להשלים, לצייר קודש, להשלים את כל ההבנות הללו של השכל. יש משהו בנו שמתפתח דרך המציאות הזאת. נקודה נוספת מעבר לבית, יש עזיבה של הזמן. כשאדם נכנס לסיפור מקודש כזה, אז הרבנים האלה התעלו למציאות שהיא מעבר לזמנים. זה מפליא כל כך, כי קדושה שייכת בזמן. ויהדות כולה זמן, נכון? יהודי חייב שעון. זריחה, זמן תפילה של שחרית. מתי עובר סוף זמן קריאת שמע? לדעות השונות, חצות, מנחה, שקיעה, נכון? זריחה ושקיעה זה... ככה אדם כל הזמן מנהל את החיים שלו יהודי. יהודי בלי שעון זה לא. כניסת שבת, יציאת שבת, זה הכל זמנים. נכון, השכל בצד הפשוט שלו עובד עם זמנים וסדרים. הוא חייב את זה. יש במושג סדר, לא רק סדרנות חיצונית. כשאדם נכנס לתוך תבניות, אז התבניות האלה נותנות לו כוח. זה לא הנושא התבניות האלה, אבל הן מסדרות אותו, הן נותנות לו כוח, ולכן המושג קדושה הוא מאוד מאוד מסודר, הוא מאוד מאוד שייך לזמני קודש. נכון? זה מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מתכוננים לזמן קדוש. למרות שהקדושה מופיעה בתוך זמנים, אבל זה דברים מאוד מאוד סותרים. זמן זה דבר מאוד מוגבל. וקדושה זה דבר שהוא מעבר להגבלה, ולימדונו רבותינו שהזמן קדוש, הכוונה שיש איזה מועד כזה שהקדושה יותר נוכחת, ואתה בהכנה הנכונה, ובצעידה לקראת, אתה מסוגל להגיע ולאחוז בקדושה הזאת. אבל קדושה שלעצמה, יש בה זמן. יש איזה מציאות כזאת של זמן, הזמן מנהל אותה. סיפור זה רגע כזה שאדם עוזב את הזמנים. הוא עוסק בציורים, הוא לא עוסק בסדרים, במציאות השבלונית הזאת. איך אדם מספר סיפור טוב? מה זה לספר סיפור? זה לקחת כל פרט ולתאר אותו מכמה וכמה מבטים, וכמה עולמות, וכמה כיוונים. אז כמו שתפילה זה צד של עבודת השם, היו תלמידי חכמים גדולים שעסקו בסיפורים, שעסקו, חלקם יצרו את הסיפורים בעצמם, רב נחמן, מעשיות, חשיבות הזאת להיכנס למרחב הזה של המעשה, של המדמה. מי שקורא את המעשיות האלה קשה מאוד מאוד להבין איפה התורה הגדולה. אתה נזכר שאחד מגדולי ישראל כתב את זה, אז אתה מנסה להקשיב, מנסה להעמיק, מנסה ללמוד. האגדות, השעס הוא מלא במעשיות, גם פה זה מעשה זה סיפור. בצד הפשוט, הרב זיוזן זצ"ל היה מספר סיפורים, הוא לא היה כותב את הסיפורים, הוא לא היה יוצר את הסיפורים, אבל הוא היה עמוס מאוד בהסברות שלו, בסיפורים. שיחות הרב זיוזן אתם לומדים, יש עצירה לסיפורים. תלמידי הרב זיוזן יאריכו ימים, הם אומני הסיפור. הם אומני הסיפור, שהם מספרים, אתה רואה דמויות הולכות, אתה רואה תלת ממד בתוכה, אתה רואה דמויות הולכות לידך. זה לא מרחב שהוא מתנגד לשכל. ההפך, הוא מרחיב את השכל, הוא מאבד את השכל. מורנו ורבנו, הרב אלי, השם יקום דמו, היה אומן בסיפור. שהוא נגנז, אז רציתי מאוד מאוד לשמוע אותו, שמעתי שיעורים בספר בראשית, בספר בראשית שלוש, הוא היה מלמד תינוקות. היה לו מלא סיפורים שם, תוך כדי הלימוד של הפסוקים, מלא סיפורים על איך זה הופיע בתלמיד הזה, ואיך זה קרה בעולם הזה, ותלמיד הזה, והיה לו המון המון סיפורים, אז הוא לימד את זה באיזו ישיבה מסוימת, אז מישהו בא אליו בסוף השיעור, אמר לו, הרב, תשמע, הרמקול פתוח. אז הוא אומר, הרב, מה כל הביטול תרי הזה עכשיו? מה כל הביטול תרי? אז השיעור הבא, אחר כך הוא פתח בשיעור ארוך, להסביר למה הדוגמאות שלו זה לא ביטול תורה. למה חייבים לקחת את האמיתות הללו ולצייר אותם, כי הציור יש בו משהו שהוא הרבה יותר יושב, הרבה יותר מתחבר למציאות שבה האדם נמצא. השכל הוא אובייקטיבי, והמרחב הסובייקטיבי שבו תובנה מתלבשת בתוך חיים, היא משפיעה, היא יוצר תנועות אדירות. בלילה הגאולי שלנו, החירות הגדולה ביותר שלנו זה שאנחנו מסוגלים לדבר את השלמות שאליה אנחנו שייכים, שהאומה הזאת שייכת מתוך סיפור, ולא רק מתוך שכל. מה שבדרך כלל פתוח בפנינו, רק מתוך לימוד, פה הוא מתוך סיפור. והחובה הזה לתוך הלילה מתוך הסיפור הזה, והזמנים, יש פה איזה שינוי תפקידים. מה התלמידים עושים בסיפור הזה? נכון? תלמידים דופקים על הדלת להזכיר את הזמנים, להחזיר לתוך המרחבים של הקדושה המסודרת. אבל עצם זה שצריך להחזיר רבנים מעולם של סיפור לעולם הזה של שכל, זה למידה אדירה. כביכול כתוב במעשה הזה שאם הרבנים, שאם התלמידים לא היו דופקים ואומרים קריאת שמה של שחרית, מה היה קורה? זה היה מתפספס קריאת שמה, כביכול לא היה קורה. אבל כביכול זה מה שהיה עולה פה. יש פה איזו הסכמה שהסדרים עכשיו מונחים בצד, ואנחנו עוסקים בציורים. יש פה איזה לימוד אדיר ברגעים הללו של, של, של התלמידים מהרגע, מהחירות הזאת. חירות לזכור שהשכל הוא רק חושף, הוא לא יוצר את השלמות שלנו. השכל הוא רק מסיר אבק מהשלמות העמוקה הזאת שנמצאת בחיים שלנו, בחיים של האומה הישראלית, מעצם היצירה שלה שמתגלה בלילה הזה, ומכוח הקשר אל האומה, והחלום לפעול את המפעל הכללי שלה, אז בעזרת השם בסייעתא דשמיא, זה מופיע בכל פרט ופרט. כל פרט ופרט שנושא את האומה הזאת ומתקשר בה, אז השלמות הזאת שייכת. השכל הוא רק חושף, הוא רק מגלה. המציאות של החיים היא דבועה בנו, והשלמות הזאת היא טבעית לנו. לא כל יום אפשר לספר סיפורים. מי שמספר סיפורים בחיים, אז ולא משקיע בתורה, אז כנראה שזה לא יצלח. אבל חיים של תורה, הסיפורים שלהם הם סיפורים אחרים. הסיפור שהם מספרים, סיפורים אחרים. זה מעבר לדעה. נקשר מאוד מאוד להשלמה של פורים. בפורים השלמות זה עד אלו ידע. אבל בשביל להגיע לעד אלו ידע, אדם צריך להשתמש באיזה לגימה. הוא צריך לבטל את המרחב השכלי, כדי לאפשר לידיעה הפנימית הזאת, לגלות את סוד חייו. בפסח, זה לא נדרש. בכל בו כתוב שפורים זה הכנה לפסח, בגלל שבשביל לשתות 4 כוסות, אתה חייב 30 יום קודם להתרגל ליין. אבל בפסח, בצד הפשוט, זה לא מצוות החג, עד אלו ידע. והמציאות היא כזאת שאדם נשאר הוא, עם כל השכל שלו, עם כל בתוך 10 אצבעות, בתוך העולם הזה, בתוך החג, והיום טוב. ואין בזה צער להישאר כל הלילה, אומר המהר"ל. זה לא מצער אף אחד. כי השלמות שנולדת מתוכו, השלמות הזאת היא מגלה לו שבתוך הידיעות שלו יש בו הרבה מעבר לשכל. והשכל הוא רק חושף את השלמות ומגלה אותה. ומתוך כך הוא מופיע בתורה של סיפור. כן, שאלות על הדברים הללו. יש בו גם הרבה סדר. אתה צודק. יש בו גם הרבה הרבה סדר. אבל חלק מהמציאות הזאת זה של הסיפור, זה שהוא מאוד מהותי בו. יש בו קדש, אורחץ, יש בו גם מגיד. המגיד הוא חלק מהותי, אבל יש בו גם הרבה הרבה סדרים. פסח, מצה ומרור. אבל בתוך המציאות הזאת של הסדר יש מרחב של חירות, של סיפור שמגלה את מה שצפון בך. הגעה אל המצפון, אל הצפון הפנימי הזה. סיעסים, לפי הרב באמת. כן. בסדר? חזק וברוך.